הוא אמר, אכן, שש אנוכי להכריז לכל אדם את האמונה שאני דבק בה, ובמיוחד לבישוף של רומא. הואיל ואני מניח שזוהי אמונה מבוססת ונכונה, אני מאמין שהוא יאשש אותם ברצון. עם טעות בה יתקנה. ראשית אני מאמין שבשורת המשיח היא התגלמות תורת אדוני. אני מאמין שהבישוף של רומא, הואיל והוא נציגו של המשיח עלי אדמות, מחויב לתורת הבשורה יותר מכל אדם אחר. הגדולה שתמידי המשיח לא התבטא במעמד רם או בכבוד שהעולם חלק להם, אלא בהליכתם הצמודה בעקבות המשיח, עודם מסגלים לעצמם את אורחות חייו התנהגותו. המשיח בימי צליינותו עלי אדמות היה אביון גמור, שמאז בשררה ובכבוד ארציים וויתר עליהם. אף חסיד אינו אמור ללכת בעקבות האפיפיור ואחד מהקדושים, זולה בתחומים שבהם הוא הולך בעקבות האדון ישוע המשיח.
שכן, קיפה ובני זבדי שנחשפו לכבוד ארצי,
בניגוד גמור להליכה בעקבות המשיח, שגו והליבו את אדונם. לפיכך אין ללכת בעקבותיהם בצעדים שגויים אלה. האפיפיור חייב להשאיר בידי הממשל החילוני כל שליטה וסמכות ארציים, ולכוונו לדרבן את הכמורה כולה לינוק מותו. שכן, כך נהג המשיח. עיקר במיוחד נהגו שליחם שלחו בעקבותיו. אם שוגע אנוכי באחד העניינים הללו, וקנה בענבה וקבל כל תוכחה. אפילו אם כרוך הדבר במוות. אפילו יכולתי לפעול על דעת עצמי ולעשות כאוות נפשי, הייתי מתייצב לפני הבישוף של רומא. האדון הורה לי אחרת. נמדן לי לציית לאלוהים ולא לבני אדם. הוא חותם את דבריו במילים הבאות. אבא נתפלל לאלוהינו, שיעורר את האפיפיור שלנו, אורבן השישי, כפי שכבר החל לעוררו, כדי שהוא וכמריו ילכו בעקבות האדון ישוע המשיח וחייו ובאורחותיו, וכדי שילמדו את צאן המרית ביעילות, גם שצאן המרית ילכו בעקבותיהם באותו האופן. כך הציג ויקלי בפני האפיפיור, הקרדינלים שלו את ענווה נוחות הרוח של המשיח, וראה, לא רק להם, אלא לכל ארצות הנצרות, את ההבדל אחד בינם לבין האדון שהתאמרו לייצג. פיקליפ היה משוכנע שהוא ישלם בחייו על נאמנותו למושיע. המלך, האפיפיור והבישופים עשו יד אחת נגדו וזמרו להביא לחורבנו. נדמה היה שבתוך חודשים ספורים הוא ישלח למוקד. החומץ ליבו לא עזבו. הוא אמר, מדוע אתם מדברים על חיפוש במרחקים? חרנזר מאתר את ראשו של מבשר שמת מוות קדושים. עשו את בשורת המשיח לכמרים ובחירים היעירים. ומוות קדושים יהיה נחלתכם. האם אני אמור לחיות ולשתוק? לעולם לא. שתבוא המכה, הדרבה, אינני מחכה לה. אחיין ההשגחה המשיכה לגונן למשרת אדוני, האיש שהגן בעוז על האמת כל ימי חייו, תוך חירוף נפש יומיומי, לא ייפול קורבן לשנאת אויביו. פיקליפ לא ניסה לעולם להתגונן, אך אדוני היה מגינו. עתה, כשאויביו היו בטוחים שתרופם עומד ליפול בידם, יד אדוני הרחיקה אותו ונבצר מהם להשיגו. בגילתו, פעילות עוברות, כאשר עמד לחלק את צעודת האדון, הוא נפל ונתקף שיתוק. בתור זמן קצר נפח את נשמתו. אלוהים הוא זה שהסמיך את ויקליפ למלאכתו. הוא הניח את דבר האמת בפיו, ושלח מלאך שיגן עליו כדי שדברו יגיע לבני האדם. הוא יגן על חייו וסייע לו להמשיך בפועלו, עד שהניח את התשתית למלאכת הרפורמציה הכבירה. ויקליפ בא מחשכת ימיה ביניים האפלים. לפניו לא קם אדם שפועלו יכול היה לעצב את שיטת תיקון הדת שלו. אדוני הקימו כפי שהקים את יוחנן המטביל, כדי לבצע משימה מיוחדת. הוא יהיה מבשרו של עידן חדש. אולם, משנת האמת שהציג ויקליפ התאפיינה באחידות ובשלימות שאיש ממתקני הדת שהלכו בעקבותיו לא עלו עליהן. אחדים מהם לא הגיעו אליהן. אפילו 100 שנה מאוחר יותר. קור רחבה ועמוקה הייתה התשתית שהונחה, כל מוצקים אמיתיים היו יסודותיה, שמתקני הדת שבאו אחריה לא נדרשו לבנות אותם מחדש. התנועה הגדולה שויקליפ ייסד, שנועדה לשחרר את המצפון והאינטלקט, וטעמים שהיו כבולים מזה זמן רב למרכבת הניצחון של רומא, נבע מכתבי הקודש. כאן היה המקור, המעיין שממנו נבעו בריחות, שבדומה למי החיים המשיך לנבוע לאורך הדורות מאז המאה ה-14. ויקליפ האמין בכתבי הקודש באמונה שלמה, כי התגלות רצון האל שנכתבו בהשראת רוח קודשו וכחוקת חיים ואמונה. הוא חונך לראות בכנסייה הקתולית סמכות אלוהית שאינה עלולה לשגות ולקבל ביראת כבוד וללא עוררין תורותיה ומנהגיה הממוסדים בני 1,000 השנים. הוא פנה עורף לכל הדברים האלה כדי להקשיב לדבר אדוני הקדוש. הייתה זו הסמכות העליונה שהוא העיץ בבני האדם להכיר בה. במקום להקשיב לקולה של הכנסייה המדברת באמצעות האפיפיור, הוא הכריז כי הסמכות האמיתית היחידה היא קולו של אלוהים המדבר אלינו באמצעות דברו. הוא לא רק לימד שכתבי הקודש הם ההתגלות המושלמת של רצון האל, אלא שרוח הקודש היא הפרשנית היחידה שלהם, שכל אדם מחויב על פי תורותיה ללמוד ממנה את חובותיו. כך הוא הפנה את לב בני האדם מן האפיפיור והכנסייה על דבר האלוהים. ויקליפ היה אחד ממתקני הדת הדגולים ביותר. בעומק הבנתו, בחדות ובבהירות משתו, בדבקותו היתנה באמת ובאומץ ליבו נחישותו להגן על האמת, כמעט שלא היה לו אח ורע, במעט, מתי מעט שקמו אחריו. חיים תאורים, התמדה וחריצות בלימוד ובעמל, יושרה צרופה, אהבה כאהבת המשיח ונאמנות בשירות, כל אלה אפיינות חייהם שמתקני הדת הראשונים. וזאת, חרף החשיכה השכלית והרוחנית והשחיתות המוסרית של הדור שממנו צמח ויקליפ. אופיה של ויקליפ מהווה עדות לעוצמתם של כתבי הקודש, שבכוחם לחנך ולחולל שינוי. כתבי הקודש עשו אותו לאדם שהוא היה. המאמץ להבין את האמיתות הנשגבות של ההתגלות האלוהית, מרענן וממריץ את כל כוחות הנפש, מרחיב את התודעה, מחדד את התפיסה ומעצים את שיקול הדעת. לימוד כתבי הקודש ידן כל מחשבה, כל רגש וכל שאיפה יותר מכל לימוד אחר. הוא מעניק תכלית קבועה, אורך רוח, אומץ וכוח. הוא מעדן את האופי ומקדש את הנשמה. לימוד חציני וחדור יראת כבוד של כתבי הקודש, שמביא שכלו ואורחו של התלמיד למגע ישיר עם שכלו ואורחו של האל הנצחי, יעניק לעולם אנשים חזקים יותר, פעילים יותר מבחינה שכלית ורוחנית, ובעלי עקרונות נצלים יותר מאלה שהפיקה ההכשרה הטובה יותר בפילוסופיה האנושית מאז ומעולם. מחברי מזמורי התהילים אומר, פתח דבריך יהיר, מביאים פתאים, תהילים קי"ט 130. הדוקטורינות שויקליפ לימד הופצו במשך זמן מה. תלמידיו שכונו, הויקליפיטים, בלולרדס, לא רק נסו ברחבי אנגליה, אלא אף לארצות אחרות, ונסו עמם את הידע של הבשורה. עתה, לאחר שמנהיגם כבר לא היה איתם, עמלו המטיפים בלהט רב יותר, והמוני בני אדם נערו כדי לשמוע את משנתם. בין האנשים שקיבלו את האמונה, היו כמה מאנשי האצולה, ואפילו אשת המלך. במקומות רבים ניכר רפורמה בולטת באורחות חייהם של התושבים, וסמלי וצלמי עבודת האלילים של הכנסייה הקתולית הוסרו מן הכנסיות. אך במהרה פרצה סופת רדיפות אכזרית, שהתנפלה על כל מי שעזו לקבל את כתבי הקודש כמדריכם. מלכי אנגליה, שהיו להוטים להצים את כוחם באמצעות השגת מירתה של רומא, לא היססו להקיב את מתקני הדת. לראשונה בתולדות אנגליה, קונן צו שגזר על תמידי הבשורה מוות בשריפה על המוקד. בזה החזה מתו רבים מהם מאוד קדושים. מבשרי האמת שנודו ונרדפו, יכלו רק לשפור את זעקותיהם על אזנו של אדון השבת. ביותה נרדפים, כאויבי הכנסייה וכבוגדים במלכות, הם המשיכו להטיב במקומות מסתור. מעת לעת הם מצאו מחסה במעונם הצנוע של העניים, ולפעמים הסתתרו במערות ובמאורות. חרף התפרצויות הזעם והרדיפות שהשתוללו נגדם, נשמעה לאורך מאות בשנים מחאה שלווה, רצינית, מסורה וסבלנית, נגד השחיתות שרווחה בממסד הדתי. המשיכים באותם ימים קדומים היו בעלי ידע חלקי בלבד של האמת. כן למדו לאהוב את דבר אדוני ולציית לו. הם סבלו סבל רב בגינו ואורך רוח. בדומה לתמידי המשיח בתקופת השליחים, רבים מהם הקריבו את רכושם למען מטרת המשיח. מי מהם שהורשו להישאר בבתיהם, שמחו לתת מחסה לאחים שהוחרמו בידי הכנסייה. כשגם הם גורשו, הם קיבלו על עצמם בשמחה את גורלם של המנודים. וכאן, אלפים מהם שנמלאו הימה מזעם רודפיהם, קנו את חירותם במחיר אמונותם. ויצאו מבתי הכלא בעודם לבושים במדי אסירים, כדי להביע ברבים את חרטתם. אך היו רבים, הן אנשי המעלה והן אנשים פשוטים וצנועים, אשר נשאו ללא חטא עדות על האמת בתאי הצינוק. במגדלי בלולרד, או בתוך עילויים ויש עלי אבות, מססו על שנמצאו ראויים ליטול חלק בסבלות המשיח. הקתולים לא הצליחו להטיל את מרותם על ויקליפ בימי חייו, וסנתם כלפיו לא ידע סובה כל עוד גופתו נחה בשלום במשכבה בקבר. גם על 40 שנה לאחר מותו, בצו ועידת קונסטנץ, הוצאו עצמותם מן הקבר ונשרפו בפומבי, ואפרו הושלך למעיין סמוך. המעיין, אומר מחבר עתיק יומין, נעשה את אפרו להוון, הוון נשאו לו סברן, סברה נשאו לנחלים הצרים ואלה נשאו אל האוקיינוס הרחב. כך משמש אפרו סמל למשנתו, שאתה מופצת בכל רחבי התבל. אויביו לא הבינו את משמעות המעשה הזדוני שעשו. בזכות כתבי ויקליפ, יוחנן הס מבוהמיה חשף רבות מטעויותיה של הדת הקתולית, התכחש להן, והחל לפעול כדי לחולל תיקון דת. בדרך זו, בשתי ארצות כה רחוקות זו מזו, נטמן זרע האמת, ובוהמיה התפשטה מלאכת התיקון לארצות אחרות. ליבה משכלם שבני האדם הופנו דבר אדוני שנשכר זה זמן רב, יעד ההשגחה סללה את הדרך לרפורמציה הגדולה.